אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול, ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם.
זה הפרק ה-26, וגיליתי משהו מעניין, האמת, השבוע. ואחרי שגיליתי את הדבר המעניין הזה, שבעוד רגע אני אשתף אתכם, החלטתי להקליט פרק בפודקאסט סביב הנושא הזה, ובעצם גיליתי דרך הדאטאבייס במערכת שלנו, שעד היום השתתפו בסדנאות הכתיבה שהעברתי בכל הצורות 25,000 תלמידים. כלומר, סוף סוף זו הפעם הראשונה שחציתי את הרף של 25,000 תלמידים. זה כמובן רק סדנאות הכתיבה. בלי הפודקאסט או הדרכות הכתיבה ביוטיוב או הניוזלטר ורשימת הדיבור, אני מדבר נטו על תלמידים בסדנאות הכתיבה. הרוב הגדול הגיע בשלוש השנים האחרונות, כשעשינו איזשהו מעבר לעולם יותר דיגיטלי בגלל הקורונה, אבל גם לפני זה העברתי סדנאות בכל מיני צורות, והמספר הזה, 25,000 תלמידים, אני הסתכלתי עליו והייתי פשוט בהלם. לרגע לא האמנתי. 25,000 משתתפים ומשתתפות שלקחו חלק בסדנאות הכתיבה שלי. והחלטתי להקליט פרק שבו אני בעצם אשתף את ארבעה שיעורים חשובים ביותר שלמדתי אחרי 25,000 תלמידים. וכל מה שאני אגע בו, אגע בכתיבה בצורה כזו או אחרת. כלומר, אני אדבר על הסדנאות, אני אדבר על הפודקאסט, אני אדבר על הכתיבה, אבל מבחינתי כל הנושאים שאני אדבר עליהם מתקשרים באופן ישיר לעולמות הכתיבה שלנו. והשיעור הראשון שלמדתי אחרי 25,000 תלמידים זה קהל היעד. לעולם אין לנו את היכולת להבין ולצפות מי יהיה קהל היעד שלנו. הדוגמה הראשונה שלי זה הספר, ספר הביקורים שלי, שמו בישראל 100 דרכים לאבד את עצמך בהודו. וקצת לפני שהוא יצא לאור, אני מדבר עוד על שנת 2016, עוד כשהוא היה בגלגולים התחלתיים, התחלתי לשאול את עצמי מי קהל היעד, ובהבנה די ברורה שלי, הבנתי שקהל היעד הולך להיות תרמילאים בהודו, מטיילים בהודו, ואימהות מודאגות שהילדים שלהם נמצאים בהודו כרגע וצריכות איזושהי נחמה. והופתעתי לגלות, אני מדבר עכשיו כמובן כמה שנים אחרי, רוב האנשים שאי פעם קראו את ספר הביקורים שלי לא היו ביקרו בהודו מעולם, וגם לא מתכננים לבקר. כלומר, הספר הזה הפך להיות ספר מסע. באותה מידה הוא היה יכול להתקיים בטוקיו, בברזיל או בישראל. הודו היא רק תירוץ. וזה היה השיעור הראשון שלמדתי סביב קהל היעד, ואז אני מתחבר רגע לעולם סדנאות הכתיבה, כי כשאני התחלתי ללמד, הייתה לי איזושהי הבנה של מי הדמות שתאזין לי בצד השני. מי יהיה הכותב והכותבת שהצטרפו. תיארתי לעצמי שאלו יהיו כותבים בגילאים קצת יותר צעירים, שמתחברים אליי בגלל השפה ובגלל האנרגיה הצעירה שלי. הופתעתי לגלות שעד היום רוב המשתתפים בסדנאות היו מעל גיל 50, שזה מדהים. דרך אגב, גם בפודקאסט רוב המאזינים והמאזינות הם מעל גילי 50 ולעיתים אפילו מעל גיל 60. אי אפשר להסביר את זה. מה שאני בא להגיד הוא שכשאנחנו ניגשים לכתיבת סיפור, לכתיבת טקסט, לכתיבת עלילה, הדבר הראשון שאנחנו מחפשים בראש שלנו זה ליצור איזשהו היגיון סביב קהל היעד. כלומר, את מי הספר הזה מעניין? את מי הסיפור הזה מעניין? עכשיו, על אף שהשאלה הזאת די חשובה בעיניי, לשאול למי אני פונה, מי קהל היעד שלי, התשובה הנכונה היא שאין תשובה נכונה. אני כן רוצה לשאול את עצמי את השאלה הזו, אבל אני לא רוצה להתאפס יותר מדי על התשובה. למה? כי רוב הסיכויים שאני טועה. אתם יודעים מה? 99% שאני טועה. כנראה שאני צודק בהבנה מסוימת של אולי למי זה יכול להתאים גם. כלומר, כן. היו הרבה אנשים תרמילאים בהודו שקראו את הספר, כלומר, בקהל היעד שלי גם צדקתי, אבל בעיקר טעיתי לגבי כל מי שלא ראיתי, שזה בעיניי מדהים. אין לנו שום יכולת לדעת למי השפה שלנו תתאים. ומבחינתי אני יכול להגיד את זה על סדנאות הכתיבה, על הדרך שבה אני מלמד, אתם יודעים, זה הפרק ה-26, סביר להניח שאם אתם כאן, כבר הזנתם לכמה וכמה פרקים שלי, הבנתם שאני לא מתבטא כמו המורה הקלאסי לכתיבה. וכאדם שהשתתף בלא מעט סדנאות כתיבה בחייו, בארץ, בעולם, יצא לי לחוות לא מעט מורים לכתיבה. אני יודע שהדרך, השפה, הגישה, האנרגיה, ובעיקר המקום הזה שלא מחפש לוגיקה, אלא יותר מחפש אינטואיציה ולרדוף אחרי הרגש, לתת לסיפור להוביל אותנו ולא להוביל את הסיפור ברמת תכנון יתר או אובר תכנון, כמו שאני אוהב להגיד, אז אני יודע שהגישה שלי לא רגילה. וסביר להניח שכשאנחנו ניגש לכתוב את הספר שלנו, גם הגישה שלנו לא תמיד תהיה רגילה, סטנדרטית כמו כולם, זה מה שמייחד אותנו ככותבים, כיוצרים, זה מה שמייחד את הספר שלנו. אז זה השיעור הראשון. אני רוצה לשאול את עצמי תמיד, על כל דבר שאני עושה דרך אגב, מי קהל היעד, למי אני פונה? סביר להניח שכשאני אסתכל על האדם שאני פונה אליו, כנראה שאני אהיה בכיוון, אבל מעבר לאבטר הזה שאני מחפש, אני לא רואה עוד הרבה 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 קהלים, אני לא לוקח אותם בחשבון בכלל, שכנראה היצירה שלי מתאימה להם הרבה הרבה יותר. אז זה השיעור הראשון. השיעור השני, זו המילה, הביטוי אינסוף. אינסוף לכתיבה, קודם כל. אני כל פעם מפתיע את עצמי, אתם יודעים, מעבר לסדנה הקלאסית שאני מעביר, אני מעביר גם המון מאסטר קלאסים. ממש סדנאות של בין 40 דקות לשעה, שמתמקדות בנושא אחד. יכול להיות מאסטר קלאס על כתיבת דמות, מאסטר קלאס לכתיבת ספר ילדים, מאסטר קלאס לכתיבת דיאלוג. ומעבר לזה יש את פודקאסט. ובכל שבוע אחרי שאני מקליט את הפודקאסט, אני אומר עצמי, וואלה, אין לי מושג מה יהיה הנושא הבא שאני אדבר עליו. והנה, איכשהו, כל חודש יש מאסטר קלאס חדש. כל שבוע יש לפחות פרק או שניים חדשים. וכל שבוע גם יש הדרכות כתיבה ביוטיוב חדשות שעולות. כלומר, אין סוף לעולמות הכתיבה. ובכל פעם שאני מרגיש ביני לבין עצמי, כאדם שעושה זה כבר כמה שנים, שמרגיש שהוא כבר, סליחה על הביטוי, תחן את כל הנושאים שאפשר לעסוק בהם בעולמות הכתיבה, אני עדיין מופתע ומוצא עוד נושאים לדבר עליהם. הפרק הזה הוא דוגמה קלאסית. מעבר לזה, אין סוף ליצירה. כלומר, על אף שעד היום קראתי אלפי טקסטים של כותבים בתחילת הדרך, ובכל, מדי חודש אני קורא עוד עשרות טקסטים חדשים של כותבים שלא פגשתי מעולם, ופונים אליי במייל וככה, מבקשים איזו עצה או איזושהי הכוונה, אני עדיין מצליח להיות מופתע מטקסטים, כתולעת ספרים, כאדם שליווה כמה מאות כותבים, שהעביר המון סדנאות, כתבתי בעצמי המון טקסטים, אני עדיין מצליח להיות מופתע מיצירות שכותבים אחרים. מעבר לזה, אין סוף לנושאים. אין סוף לנושאים שאנחנו יכולים לכתוב עליהם. הרבה פעמים אנחנו ניגשים לחלון כתיבה, ממש קבענו דייט בינינו לבין עצמנו, אנחנו יושבים מול הדף הריק, המחברת הריקה, הקובץ הוורד הריק, ואין לנו פאקינג מושג על מה לכתוב. ואנחנו מרגישים שנגמרו הנושאים בעולם. הרבה פעמים התחושה הזאת נמשכת כמה ימים. לא יום אחד או יומיים, לא חלון כתיבה אחד. יש לנו פתאום איזה שבוע או שבועיים, שאנחנו מרגישים שאין לנו המון על מה לדבר. דרך אגב, אחדים מביניכם, אחדים מהמילה חד, לא אנשים אחדים, ישימו לב שהייתה הפסקה של שנה וחצי בפודקאסט. במשך שנה וחצי, בין הפרק ה-14 לפרק ה-15, לא הקלטתי פודקאסטים. כן, הקלטתי המון דרכות כתיבה אחרות, אבל עשיתי הפסקה עם הפודקאסט. זה לא בהכרח מהמקום שאין לי נושאים לדבר עליהם, כמו שהרגשתי שהשיח הזה קצת פחות מרגש אותי לתקופת הזמן שהייתי בה. אז שיניתי את המיקוד שלי והלכתי למקומות אחרים שקצת יותר עניינו אותי, איכשהו הכתיבה תמיד נשארת חלק מאוד משמעותי בחיי, כלומר זו העשייה שלי בוקר עד ערב, מי שמכיר אותי מקרוב יודע גם שאני עוסק בזה המון, כל יום, כל היום, זה מה שאני עושה, מלווה כותבים, מקליט תכנים, מעביר סדנאות, כיתות אומן, חברות, אירועים פרטיים, זה מה שאני עושה, אני מדבר כתיבה בכל צורה באשר אי. ועצרתי את הפודקאסט לתקופה, למשך שנה וחצי, כי הרגשתי שהנושאים הללו קצת פחות מרגשים אותי, הגישה של הפרקי סולו, אף פעם לא אהבתי את הרעיון של לארח כותבים אחרים, מאוד חשוב לי להישאר פרקטי כמה שיותר, והרגשתי שאם אני אארח כותבים או יוצרים אחרים, שיכול להיות שזה יקרה ביום מן הימים, אני מאוד פתוח לרעיון, אבל הרגשתי שזה ייקח מהפרקטיקה, ומהתכלסיות של הפרקים, ויהיו הרבה שיחות סרק, שיחות מסדרון, שיחות מסביב. והסיבה שחזרתי להקליט את הפודקאסט, דיברתי לדעתי בפרק ה-24 על מקומות שמרגשים אותי, ודיברתי אפילו על קנדריק למר, ואיך החלטתי להיות יותר פתוח בגישה שלי ובשיח שלי, בזכות המוזיקה שלו, בזכות שנחשפתי למילים שלו, אז החלטתי להפוך את הפודקאסט להרבה הרבה יותר אישי. כלומר, הרבה פחות שיעורי כתיבה, היום נדבר על, היום נלמד על, אלא פשוט שיח. שיחת סלון שאני יושב ומדבר על עולמות הכתיבה בצורות כאלה או אחרות. כי אם אנחנו כל מה נרדוף אחרי השיעור הבא בכתיבה, לעתים זה יכול להיות משעמם או להרגיש קצת more of the same. ולכן הגישה היא קצת אחרת, ופתאום מצאתי איזושהי נישה ואיזשהו עולם שקצת יותר מרגש אותי, ולמי ששם לב, בחודש, אנחנו עכשיו ביוני, אמצע יוני 2023, יוצאים שני פרקים בשבוע, כי כנראה שזה מרגש אותי. אז הגישה שלנו בעולמות הכתיבה, אני חוזר רגע לכתיבה, היא להאמין שתמיד יש עוד נושאים לכתוב עליהם, ולשאול את עצמנו מה מרגש אותי, מה מושך אותי. ביום שאני אקליט פרק פודקאסט ואני ארגיש שאני עושה את זה כי אני צריך, כי זו מטלה, כנראה שאני אעשה עוד הפסקה של שנה וחצי. ביום שאני אגש לכתיבה, ולא פעם אחת, בכתיבה זה קצת אחרת, ביום שאני אגש לכתיבה ואני ארגיש פעם אחרי פעם אחרי פעם שזו מטלה, שאני לא עושה את זה מתוך תשוקה או מתוך רגש או מתוך התלהבות, אלא אני עושה את זה כי אני מרגיש שאני צריך במידה כזו או אחרת, זו קצת נורה אדומה. אז אני הרבה פעמים אקח הפסקה ואחזור בתחושה קצת יותר פרשית, אבל הגישה היא תמיד תמיד לעשות מה שמרגש אותנו. ועולמות הכתיבה הזאת, זה מה שתמיד עניין אותי, אנחנו רוצים לכתוב על נושאים, לא שמרגיש לנו שהם נכונים, ולא שמרגיש לנו שיש להם קהל אם אני מתחבר לנקודה הקודמת, ולא שזה מרגיש לי שיווקית שיהיה לי יותר קל לשווק אותם, אלא מה הנושא שבא לי לכתוב. כשאני מלווה כותבים, השאלה הראשונה שאני שואל אותם בפגישה, מה בא לך? מה בא לך לכתוב? והאין סוף האחרון הוא אין סוף ללמידה. אני בעצמי, אני תמיד מדבר על זה בסוף הסדנאות שלי, אני כל הזמן לומד. אני עד היום מאזין להמון המון פודקאסטים באנגלית סביב עולמות הכתיבה, רואה מאסטר קלאסים, משתתף בהשתלמויות, זו מילה קצת מבוגרת, אז משתתף במאסטר קלאסים וסמינרים מסביב לעולם. הלמידה לא מסתיימת אף פעם. וזה לא משנה אם מוצאנו ספר, שניים, שלושה, עשרה, או מעולם לא כתבנו מילה, הלמידה תמיד שם. אז זה הטיפ שלי לכל הכותבים, לא רק הפודקאסט הזה. יש המון המון תכנים ברחבי האינטרנט, אני תמיד אמליץ לכם, עזבו רגע אותי, כל הזמן לצרוך. לצרוך ידע בעולמות הכתיבה, זה נותן לנו המון רעיונות לכתיבה, מעבר לכלים, מעבר לפרקטיקה, מעבר לתכלס, זה נותן לנו המון רעיונות לנושאים לכתוב עליהם. בעיניי זה הדבר הכי חשוב. השיעור השלישי שלמדתי לאחר שעברו דרכי 25,000 תלמידים ומשתתפים בסדנאות הכתיבה השונות, לבקש פידבק, להיות פתוחים כל הזמן. אבל יש כאן הערה חשובה. אני מבקש פידבק אך ורק על תכנים, סלש טקסטים, סלש סיפורים, סלש יצירות, שאני מרגיש איתן שלם או לפחות נינוח. אני לעולם לא אבקש פידבק על משהו שאני לא מרגיש איתו נינוח. למה? כי זה מייצר פתח להמון המון בלגן, להמון המון דעות שיכולות לבלגן לי את הראש. מי מכם שהשתתף בסדנאות הכתיבה שלי בעבר יודע שאני מסיים כל סדנה, בכך שאני שואל את המשתתפים, איך היה לכם? מה הדבר החשוב ביותר שלקחתם? ומה היה לכם חסר? אני מאוד מאמין בפידבקים. גם בתהליכי הליווי שלי, שאני נותן משוב ופידבק שבועי לכותבים, אני תמיד שואל אותם, מה חסר? מה עוד היית רוצה לשמוע? במה עוד היית רוצה שאני אתמקד? כדי לדייק גם את עצמי, והדיוקים לא מסתיימים אף פעם. כל הזמן, בכל סדנה, בכל תהליך, אני מבקש פידבק. אבל אני מבקש את הפידבק הזה, אני פתוח למשוב הזה, רק כשאני מרגיש שלם או נינוח עם התכנים, עם הנושאים, עם הטקסטים שכתבתי. יש הרבה כותבים שכותבים טקסט שניים שלושה, נותנים לחבר הכי טוב, חברה הכי טובה, במקרה החברה הזאת היא מורה לספרות, אז יש לה אולי, אנחנו מרגישים שיש לה את הכמה כלים לתת לנו, ואנחנו מקבלים ביקורת או משוב קצת פושרים, וזה מקפיא אותנו. זה גורם לנו להתרחק, וזה מרתיע אותנו, כי מה שקרה כאן, זה שנתנו לאדם אחר לקרוא משהו שלא היינו לחלוטין שלמים איתו. עכשיו לכן אמרתי, אני לא מרגיש עם הכל שלם, אבל צריך לפחות להרגיש נינוח. ברגע שאני מרגיש נינוח, זה בסדר לשתף. זה בסדר לבקש פידבק, לבקש משוב, להיות פתוחים ולהיות קשובים לדעות של אחרים. אבל שוב, כוכבית, רק ברגע שאני מרגיש שלם אני נוח. בעיניי זה השיעור החשוב ביותר שלמדתי במסעות שלי בשמונה השנים האחרונות, סביב עולמות הכתיבה בכל הצורות באשר הן. אני מבקש משוב כל הזמן, רק שאני מרגיש לפחות נינוח עם התכנים, עם היצירה, עם הטקסטים, עם הסיפורים שכתבתי. השיעור הרביעי, זה שיעור מאוד מעניין, ואני מניח שאם הייתי צריך לדבר על זה לפני 3 או 4 שנים, לא הייתי מרגיש נינוח לדבר על הנושא הזה. חלק מהמסע שאנחנו עוברים, והיא אני חוזר לשיעור השלישי, הפתיחות, זה לדעת שאנחנו לא, יש ימים שאנחנו לא במיטבנו. עכשיו אני אתחיל רגע מהעולם של הכתיבה, ואז אני אדבר על העולם שלי כמורה. יש ימים בתור כותבים, שאני כותב טקסטים על ההיסטוריה. עד היום, הוצאתי לאור שני ספרים, הספר השלישי שלי יוצא בקרוב, הספר הרביעי שלי אני קורא לזה שלב הפלירטוטים, זה לפני שרשמית התחלתי לכתוב, אבל אני יוצא איזשהו פלירטוט עם הטקסט, מריץ רעיונות, כותב מחשבות, כותב דיאלוגים קצרים או תמונות קצרות, אבל עדיין לא לגמרי מחויב לכתיבה, אז תמיד יש לי כמה חודשים כאלה לפני כל ספר. יש ימים שאני כותב טקסטים על האיסטור, עדיף שאיש לא יקרא אותם לעולם, ואני כנראה אמחק אותם מיד אחרי הכתיבה. ויש ימים שאני אכתוב טקסטים נפלאים. יש גם הרבה ימים שאני אכתוב טקסטים ככה, ככה. אלה החיים הרי, החיים זה כל מה שבין לבין. אני לא יכול לקחת את הימים המאתגרים בכתיבה, ולהיכנס ללופים של אני לא מספיק טוב, את מי אני מעניין, אולי אני חי בסרט, למה כל ההשקעה הזו? הרי כתיבה זה לנווט באפלה. אני הולך באפלה, אין לי מושג, אני כותב פרק ועוד פרק ועוד פרק, ואין לי שום מושג, האם אני בכיוון, האם זה טוב, האם אני חוזר על עצמי, האם הדמות הזאת מעניינת בכלל, או היא מספיק עגולה? דרך אגב, זה המקום שאני מאמין, תמיד אומר ומשתף שמסע הכתיבה לא חייב להיות כל כך בודד, וזה מהכאב הזה. אני התחלתי ללוות, כי כשאני כתבתי את הספר הראשון שלי, הייתי כל כך לבד בתהליך ובפרוסס הזה, כל כך הרבה הרגשתי, חי בסרט, שאני לא מעניין אף אחד, שאני חוזר על עצמי, כל כך הרבה פעמים רציתי לעצור באמצע, כי הייתי לבד. אז אני תמיד אוהב להגיד שלהכניס עוד אדם איתכם לדבר הזה, זה יכול להיות מלווה כתיבה מקצועי, עורכת ספרותית, מנחה סדנות כתיבה, או אפילו חבר או חברה שאנחנו סומכים עליהם מספיק, פתח סוגריים, בתנאי שאני מרגיש מספיק שלם או נינוח עם הכתיבה שלי, זה דבר חיובי. זה יוצר מחויבות למסע, זה יוצר פתיחות. בסוף כשאני אוציא את הספר, אנשים יקראו אותו. אז זה בסדר שאנשים יקראו אותו, עוד לפני שהוא יצא לאור. כלומר, אני יכול להימנע מהדבר הזה כמות זמן מסוימת, אבל בסוף אנשים יקראו את הספר שלי באופן חיובי כמובן. כלומר, אני רואה את זה כדבר חיובי. ואני לוקח את זה דווקא למקום שלי כמורה. יש הרבה סדנאות כתיבה, הייתה לי סדנה כתיבה שעברתי עם קורונה, היו לי לפחות 3 סדנאות כתיבה בחיי, עם 200 כותבים וכותבות בחדר, שנפל לי האינטרנט במשרד. ולי צריך, ממש 20 דקות הסדנה הייתה באוויר, ואף אחד לא ראה כלום, וחזרתי, אתם רוצים להיות מופתעים? כולם עדיין היו בחדר. זה תמיד היה הפחד הגדול ביותר שלי, מה יקרה אם האינטרנט ייפול, כי אנחנו כל כך מבוססי טכנולוגיה בעידן החדש, אתם יודעים, עבורי, זה היה חתיכת שיפט לקחת את העולם הפיזי, סדנאות פרונטליות, לעולם דיגיטלי. אני מאמין שיש בזה המון המון יתרונות ובנפיץ, שיש המון המון משתתפים ומשתתפות מרחבי העולם, המון מהצפון הרחוק, מהדרום הרחוק, שהיה להם כנראה קצת יותר מורכב להגיע לתל אביב, אתם יודעים, בערב, לדאוג לבייביסיטר, לנסוע, חנייה בתל אביב, כתל אביבי, חנייה בתל אביב זה על ההיסטור, גם אם יש לי את היכולת לחנות בכחול לבן, זה עדיין על ההיסטור. ומבחינתי, אני יודע שיש ימים שאני לא במיטבי. אבל זה שיעור שלמדתי לא מזמן. כשאני נותן את ה-80% שלי, הצד השני לא יודע מה ה-100% שלי. אז הצד השני לוקח את ה-80% שלי כ-100%. אותו דבר הכתיבה. כשיש טקסטים שאני כותב, והם לא מספיק טובים, אבל אני מסתכל עליהם, אני אומר, אני שמח שכתבתי. א', אימנתי את השריר. ב', אני רואה את מה שנכתב כאן, ואני חושב שאם אני אעבור על הטקסט הזה עוד פעם, עוד פעמיים, אני אצליח לדייק אותו ולהעביר את הכוונה שלי יותר טוב. הרבה פעמים אני כותב טקסט שהוא לא מספיק שלם ולא מספיק חד, אבל המסר הכללי עבר, אני אצליח לדייק אותו, וברגע שאני אדייק אותו, הוא יעבור בצורה הרבה יותר רחבה. אז אני יודע שיש הרבה ימים ככותב שאני לא במיטבי, אני לא שובר את הכלים, אני פשוט ממשיך ליצור תנועה. אני אגיד בכנות, אם הייתי, רוב הפרקים שאני מקליט של הפודקאסט, זה שם מצחיק, רוב הפרקים שאני מקליט של הפודקאסט, 5 דקות לפני שאני מתחיל את ההקלטה, ואתם יודעים את זה, אני תמיד אומר את זה בפרקים, אני לא מתכנן יותר מדי. לצורך העניין נכנסתי לפרק הזה עם 4 שיעורים ברמת המשפט על כל אחד, לא תכננתי, יש פה פרק של 20 דקות, לא היה לי שום דבר מתוכנן. אני מאוד מאמין בגישה אינטואיטיבית, בחוסר תכנון, כמו בכתיבה, גם בפרקים אני רוצה לדבר את מה שאני מלמד, אז אני לא מתכנן יותר מדי, אבל 5 דקות לפני כל הקלטת פרק, אני אומר לעצמי, אולי נקליט מחר? אני לא מרגיש, אני מרגיש עייף, הגרון גם קצת כואב לי. תמיד אוהב לספר שכשהייתי צעיר, הייתי בן 10, עברתי ניתוח לעשרת שקדים בגרון, והגרון שלי יחסית רגיש. יש לי הרבה ימים שהגרון שלי קצת עייף. עכשיו, מכל המקצועות, בחרתי להיות מורה. אני מדבר בין 5 ל-6 שעות ביום. פודקאסטים, הדרכות, סדנאות, אחד על אחד, זומים, פגישות פרונטליות, אני מדבר 5-6 שעות ביום. מכל המקצועות בחרתי את המקצוע שהכי מעמיס על הגרון שלי. אז עם השנים למדתי את עולמות הג'ינג'ר, למדתי את עולמות הלימון, מי שהיה בעוד הוא מכיר את הלמון ג'ינג'ר אני, זה המשקה שלהם, בגלל שאני טבעוני, אז אני פחות עם הדבש, אז אני חזק על הלמון ג'ינג'ר, ולמדתי לדייק את עצמי. אבל בדיוק אותו דבר עם ההקלטות, ועם השיעורים שאני מעביר, יש המון חלונות כתיבה שאני פותח את הקובץ וורד ושואל את עצמי, כן, באמת, אז אני הולך ועושה לעצמי עוד כוס קפה שחור ומסתובב בדירה ו... ואולי עושה איזה כמה כלים שנשארו במדיח ואני מנשנש איזה הוגיה קטנה, אני מושך זמן, זה קורה לי כל הזמן, זה אני מנסה להילחם בעצמי שאני יודע שאני לא במיטבי ועדיין אני רוצה ליצור תנועה. אז בעצם אלו היו ארבעת השיעורים שלמדתי אחרי 25,000 תלמידים, קהל היעד, אני אף לא יכול לדעת מהו, אין סוף לכתיבה, אין סוף ליצירה, כמו שגם אין סוף לנושאים שיש לנו לכתוב עליהם, וגם אין סוף ללמידה שלנו ככותבים וכיוצרים. השיעור השלישי, לבקש פידבק ותמיד להיות פתוחים, כל עוד אנחנו מרגישים שלמים או נינוחים עם העשייה שלנו, אם אנחנו מרגישים תלושים, הפידבק יגרום לנו להרגיש אפילו יותר תלושים. והשיעור הרביעי והאחרון שדיברתי עליו, הוא שפשוט יש ימים שאנחנו לא 100%, וזה בסדר. לייצר תנועה ב-70-80% זה good enough. אני קונה את זה בכל יום. ולסיכום, הרבה פעמים אני פוגש כותבים ואומרים לי, תשמע, נבוא, אני מרגישה בשלה, אני מרגיש בשל לכתוב ספר, אבל אני לא במשל ב-100%. ואז אני מספר להם שאין 100%. אם אנחנו מרגישים 60-70-80, וכל מי ששומע את הפרק הזה ועדיין מתלבט, אם אני מרגיש 60% בשל לכתוב את הספר שלי, זאת נקודת התנאה נפלאה. כי אני יכול לבנות על כך שבעוד חודש חודשיים אני אהיה 80%, אבל באותה מידה אני בעוד חודש חודשיים יכול להיות 30%. כי משהו אחר ייכנס, ומשבר אחר ייכנס, אתגר אחר ייכנס, מחויבות אחרת ייכנס, שעות נוספות בעבודה, או קצת יותר התעסקות סביב הילדים, המשפחה, הבית. אז זה אף לא 100%, 60-70% לחלוטין מספיקים לנו כדי להתחיל. אז עד כאן הפרק ה-26, אנחנו ניפגש כרגיל בפרק הבא. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.